וספר דברים נקרא משנה תורה. אנחנו יודעים שהתורה נכתבה בצורה כזאת שכל מילה וכל אות יש לה משמעות וצורך, נכון? ואם יש איזה אות מיותרת, מיד דורשים אותה תילי תילים של דרשות על למה האות הזאת נכתבה. והנה חומש שלם שלא מחדש בעצם כלום, שעושה שוב פעם כאילו, תודה רבה, שוב שחזור כזה או אחר על המהלך של עם ישראל במדבר. כמובן שאת כל החומש הזה אומר משה רבנו בגוף ראשון, שזה גם כן דבר מוזר, שהתורה שבכתב אומרת את מה שאומר אדם. זה נראה כמו תורה שבעל פה. עד כדי כך שחזל דנים עם המילה משנה, זה משורש משנה, שכאילו תורה שבעל פה. בכל אופן, זה דורש התבוננות, מה פשר הדבר הזה שעוברים על אותם סיפורים פעם שנייה? ויש את זה גם אצלנו בפרשת שלנו, גם בהמשך, בפרשת עקב ודאי. בהקשר הזה צריכים כדעת יסוד חשוב. אין שום דבר בתורה שכתוב פעמיים סתם. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. כל מקום שכתוב סיפור פעמיים, זה בשביל דבר שנתחדש בפעם השנייה. אין שום מצב שבו אותו סיפור מופיע באותם מילים פעם שנייה. אין סיכוי. יותר מזה, כנראה שאופי השינויים הוא קשור לפרספקטיבה. זאת אומרת, התורה בספר שמות או במדבר מתארת את מה שקרה בזמן אמת, התורה בספר דברים מתארת את מה שקרה בעיניים של משה בפרספקטיבה של אחרי. איך אני רואה את זה עכשיו? לכן כל סיפור שמופיע פעמים הוא דורש מאיתנו איזשהו ערנות, מכיוון שבטוח ב-100% שיש כאן משהו חדש שלא ידעתי על זה קודם. יפה, כנראה שאי אפשר, כנראה שלראות את הפרספקטיבה הזאת בזמן אמת זה לא רק בלתי אפשרי, זה לא הוגן, זה לא טוב. זאת אומרת, רק אחרי 40 שנה או משהו כזה אני יכול אז לראות את זה אחרת. ניתן אולי דוגמה פשוטה, דווקא לא מהפרשה שלנו. בואו רק נראה, נראה שיש פה כאלה שאין להם חומש, זה לא יעבוד. אז זה כדאי תנ"ך באמת, או ספר במדבר ודברים לפחות. יש, בסדר? מצוין. אז בואו רק נראה, ברשותכם, אני צריך תנ"ך. תודה רבה. בואו נראה פרשה אחת, פרשייה אחת מפרשת עקב, טוב? פרשת עקב, משה רבנו מתאר את חטא העגל. בואו נראה ביחד את התהליך שמתואר פרשת עקב מול התהליך שמתואר בפרשת כי תישא. אנחנו מדברים על ספר דברים. בואו נתחיל בפסוק ח', שם זה בעצם ההתחלה. מפרק ט' פסוק ח' של ספר דברים ועד פסוק א', שהוא פרק ט' בספר דברים, מפסוק ח' עד פסוק א', זה בעצם התיאור של משה את חטא העגל. התיאור האותנטי של חטא העגל הוא בכי תישא, ושם זה מתחיל בפרק למד ב' פסוק א', או פרק יותר נכון למד א' פסוק י' ח', שם זה מתחיל. ויש שם, זה לא סתם שיש הבדל פה בין החלוקה הנוצרית והיהודית. אז מפרק למד א' בספר שמות פסוק י' ח', וזה קצת ארוך, אבל בוא נאמר בכי תישא, מפרק למד א' פסוק י' ח', למד א' י' ח', ועד סוף פרק, נניח נעשה את זה קל יותר, עד סוף פרק למד ב', בסדר? תנסו לראות באווירה, ואיך משה מתאר את מה שהוא עשה מול איך התורה מתארת את מה שהוא עשה. זה בעצם הנקודה. לנסות לראות האם יש כאן הבדל שהוא הבדל מגמתי. זאת אומרת, לא רק ניואנסים קלים של הבדלים דקים, אלא משהו עקרוני שהוא שזור בתוך הסיפור של משה מול הסיפור המתואר בתורה בכתיסה. ושוב, כל זה כדי להבין את השיטה, את מה רוצה התורה בספר דברים, ולמה, זאת אומרת, אי אפשר פשוט לכתוב עיין כתיסה במקום כל הפסוקים האלה. היה אפשר, אתם זוכרים את חטא העגל? לא זוכרים? שמות, פרשת כתיסה, היינו שם, תראו. זה בעצם הרעיון. לינק, בדיוק, כן.
אולי זה שם, אבל אתה חמישה חומשי תורה, מתי
נעשה
כתיסה?
מחלוקת מסכת מגילה, האם בעצם התורה ניתנה מגילה מגילה, או שפעם אחת? כן, יש מחלוקת בגמרא. האם התורה ניתנה לישראל יחידה אחת, או שמגילה מגילה ניתנה? באופן פשוט מקובל שבהר סיני עם ישראל קיבל את כל העקרונות של התורה, אבל התורה שהיא כתובה ירדה עד מעמד הר סיני, אז ירד בהר סיני. משם ואילך כל פעם משה כתב, על פי השם כמובן, כתב במסע, כתב במסע, כתב במסע, וזה הסתיים כאשר משה נפטר. יש עוד מחלוקת מי כתב את הפסוקים האחרונים של אחרי מות משה. אז יש שם גם כן שתי דעות, משה בדמה או שיהושע כתב. בכל אופן, מה זאת אומרת המשך? האם את אומרת התנ"ך ייפתח מחדש? התשובה היא שלא. התשובה היא שלא, אבל יש גם עוד מדרש אחד שאומר, אוקיי, הכל טוב ויפה, אבל מה אנחנו נעשה? אז עונה המדרש שכל עוד היה תנ"ך פתוח, אז השם אומר, והנביא כותב, ירמיה כתב, דוד המלך כתב, שלמה כתב, רוח הקודש. היום, מדרש אומר, כשאדם עושה איזה מעשה, משיח כותב, ואליהו הנביא וקדוש ברוך הוא, הם חותמים על הכתב. זאת אומרת, כל מה שאת עושה נכתב בספרו של משיח. לא פחות חשוב.
בסדר? מה זה מה שהם כתבו, כאילו, בפועל? כאילו, מה באמת קרה?
באיזה הקשר? מי זה הם שכתבו?
כאילו, נגיד שמשה כתב.
כן.
כאילו זה נכתב על אבן, או כאילו כתב את זה על אבנים?
נכתב על קלף. הקלף בתוך ארון הברית. ספר תורה בתוך ארון הברית. שאלה טובה, יש הרבה חוקרים, מחקרים, שהם דנים האם אז היה נהוג בכלל לכתוב על קלף. אז איך זה קרה שהוא כתב? שאלה טובה, מעניינת מאוד באקדמיה. לא כל כך מעניינת אותנו. זה היה ספר תורה. להגיד אם זה היה נהוג אז לכתוב על קלף או לא, זה לא מעניין.
כן, לא,
זה
היה בעצם, הספר תורה שלנו היום זה כאילו כמו מה שהיה הספר תורה של אז?
התשובה היא שכן, אבל אם את כבר שואלת, אני אפתח את זה עוד טיפה, כי זה קשור לספר דברים. בספר דברים יש הרבה יותר הבדלים קריא וכתיב, מאשר בכל התורה כולה. בכלל, יש דיון על איך בכלל נוצר פער בין מה שכתוב למה שאני קורא. ויש בדבר הזה שתי גישות עיקריות בתוך עולם התורה. יש עוד גישה אחרת שטותית שאנחנו לא נעסוק בה עכשיו. יש שתי גישות מרכזיות, אברבנאל והמהר"ל. אברבנאל אומר שבעצם מה שקרה, היה ספר תורה, עבר מסורת מאוד, זאת אומרת העתיקו ממנו וכו'. ובתקופת עזרא הסופר גילה שלושה ספרי תורה, והוא עשה ביניהם הגהות. הוא ראה שהרוב הגדול ממש זהים. היו נקודות שבהם היה הבדל בין אותם ספרי תורה. מה עשה עזרא הסופר? הוא רצה עכשיו לאסוף את כל עם ישראל סביב משהו אחד, משותף, נוסח אחיד. אז מה הוא עשה? רב בנאל אומר, הוא הכריע לפי הרוב. זאת אומרת, אם היה נניח שניים נגד אחד, אז הוא כתב את השניים, ואת האחד הוא פחד למחוק. הוא שם את זה בצד. אז הכתיב זה הרוב, והקריא זה מה שהיה מיעוט. זה אומר רבני אשר בעצם יוצא מכך, אני רק אומר את זה בצורה פשוטה יותר, שהקריא והכתיב הם תוצאה של פער בין גרסאות. יהיו פה כמה ספרי תורה, צריכים בסוף להכריע ולפסוק מה נכון, הוא פחד למחוק לגמרי, ולכן הוא עשה כתיב וקריא. המהר"ל, על פי הרוב זה הכתיב, על פי המיעוט זה הקריא. והמהר"ל מעין גם על זה, אבל עוד הרבה יותר מזה, הוא צורח עליו חבל הזמן, וממש מתקיף אותו מכל הכיוונים, הורג אותו. הוא אומר, איך זה יכול דבר כזה? איך אתה יכול להסביר דבר כזה שכל הסיפור שקריא וכתיב הוא כתוצאה מטעות? יותר מזה הוא אומר, אם זה הטעות, איך יכול להיות שבאותה מילה תמיד טועים שם? כל הטעות הם באותה מילה? או שישנם ספרים, אתה רואה שיש שם המון, הרבה יותר טעויות מאשר ספרים אחרים? סתם זה קרה. ואז המהר"ל אומר, אחרי, זה דפים ארוכים, שהוא מוכיח אחד לאחד, אחד לאחד, ומקשה על הברבנן. והמהר"ל אומר, הכל ברוח הקודש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוריד בעצם שתי תורות כביכול לעולם. תורה אחת, מה שאני אומר, תורה שנייה, מה שאתה אמור לשמוע. הכתיב זה מה שכתוב. הקריא זה מה שהאדם יכול לקבל מתוך הדבר הזה. לדוגמה, הוא אומר, הדוגמה הכי טובה, היא שם השם, שהוא נכתב ואינו נקרא. אני לא יכול לקרוא את זה ככה, כי אני, זה כאילו גדול עליי. אז אומר הזה המהר"ל, הכתיב והקריא הם לגמרי לא בעיה כאילו כרונולוגית, שעם הזמן נוצרו כאלה דברים, אלא זה שתי זוויות ראייה שונות לגמרי. הכתיב זה מה קרה כביכול תחת המצלמה, מה אירע, והקריא זה איך אני כלומד, כאדם שפוגש תורה, איך אני אמור להבין את הדבר הזה. זה עמוק מאוד, כי באמת יש מילים כמו שם השם המפורש, שבכוונה יש פער בין כתיב ובין קריא, כי אין לי סיכוי להכיל את כל האלוקות, אין צ'אנס. וכן לגבי הרבה אחרים, שיש מילים שבהם הפער הוא מובנה. אני לא יכול לקרוא את זה כפי שזה כתוב. אז בעצם קריא וכתיב, שוב, זה שתי זוויות, כאילו, איך לפגוש את דבר השם. זווית אחת זה הזווית האותנטית, וזווית שנייה זה הזווית, נקרא לזה הלימודית המוסרית, של מה זה עושה אצלי. כדי שזה יעשה בי משהו, השיחים, זה, באיזשהו מקום, זה כאילו תרגום של הכתיב למימדים שאני אוכל לתפוס אותם איכשהו. זה בעצם אומר המהר"ל, וכך כמובן מקובל היום. דרך אגב, רק נאמר שגם היום יש הבדלים דקים מאוד בגרסאות בין גלויות שונות, עדות שונות. לא ממש משנים, יש כמה שינויים בשפת תורה תימנים, וגם בין ספרדי ואשכנזי יש שינוי אחד, זה בכי תצא. בכי תצא כתוב שם, לא יבוא פצוע דקה. אז על פי הגרסה הספרדית זה בה' ואשכנזית זה באלף. זאת אומרת, בספר תורה ספרדי כתוב דקה דלת כף ה', אשכנזי כתוב דלת כף א'. זה הבדל בודד בין ספרדים ואשכנזים אחרי 2000 שנה של גלות, וכנראה שגם בזה יש צד לכאן ולכאן, כי אחרת, אני רק אסביר משהו, דבר חשוב. אנחנו אומרים שהשם ברא את העולם, וגם שהשם משגיח על העולם. השגחת השם על העולם היא לא רק ברמה של מה קורה מבחינת אירועים, אלא איך התורה עוברת בעולם. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה וברח והלך פה לישון, אלא הוא דואג שהתורה תעבור מדור לדור בצורה נכונה. לכן זה לא יכול להיות שדבר שהוא טעות ישתרש בעם ישראל. אין סיכוי, כי ישנה גם על זה השגחת השם. מה שזה אומר, שאם גרסה מסוימת או אם מנהג מסוים ישתרש בחלק גדול מעם ישראל, זה בעצת השם. הקדוש ברוך הוא רצה בזה. ולכן כשיש מנהג כזה, אנחנו נדרשים להבין מה השם רצה כשהוא השריש כזה מנהג. כי הרי היה, אפשר היה שהשם ישגיח השגחה פרטית כזאת, שזה יבלע את המנהג הזה, אם הוא באמת מנהג טעות. לכן כל מנהג שישתרש בעם ישראל צריכים סיבה מצוינת, מעולה, כדי להגיד זה הטעות. היום אנחנו בתוך תרבות, נכון, של שחיטה, ששוחטים כל מיני פרות. אז כל דבר, זה כיף להגיד טעות. הרבנים, הממסד הרבני, כל זה. קטניות, תמיד זה בא. יותר מזה מגיע קטניות. אז עם השם, אנחנו מאמינים שהוא ברא את העולם, והוא גם משגיח לעולם ועל עם ישראל, ועל התורה, ועל המנהגים. בוודאות שיש כאן משהו גדול, שהשם החליט שהוא רוצה שיהיה נוכח בחיי עם ישראל. ולכן, לכל דבר כזה, לכל אירוע כזה כביכול, יש לו בסיס ערכי. זה לא רק מה שקרה, אלא למה השם החליט שזה מה שיקרה. זה אם אני מאמין, שהשגחה פרטית, אם לא, זה כבר ויכוח אחר. אבל אם יש אמון בהשגחה פרטית, אז לא יכול להיות שהשם ייתן יד כביכול, יאפשר דבר שהוא טעות להשתרש בעם ישראל. אז כל זה קשור לכתיב וקריב, זה קשור מאוד לספר דברים. ספר דברים זה בעצם נאום של אדם. הכל נאמר בגוף ראשון, הכל נאמר על ידי משה, במשך 36 ימים, מ-א' בשבט ועד ז' באדר. שם בעצם הכל נסגר. חומה שלם שנאמר בחודש, לעומת נניח במדבר, שנאמר בכמעט 40 שנה. או 39 שנים. אז זה ככה באופן כללי, ולכן כל פרשייה שכתובה בספר דברים, משה לא חשש שלא זוכרים אותה. הוא ידע שזוכרים, זה בסדר גם, זה עבר ומסורת, וגם אפשר היה, כמו שאמרתם, לעשות לינק קטן ולהגיד, עיין בפרשת שלח, תראה איך אתם מרגלים. אם משה החליט לחזור על זה, זה אומר שהוא רוצה לראות את זה עכשיו בזווית שונה, בפרספקטיבה שונה. זה חשוב מאוד לדעת את זה, ותרגיל אחד, שאנחנו נוכל להבין יותר, הוא בחטא העגל. אז זאת אומרת, שוב, אנחנו רוצים להשוות בין המתואר בתורה על חטא העגל, זה בספר שמות בכי תישא, למד א' י' ח' עד סוף למד ב', רק אנחנו צריכים לרוץ את זה טוב ולשוט כמעל המילים, בסדר? כי מילה כן, מילה לא כזה. ואצלנו זה פרשת העקב, אמרנו כבר, שם משה מתאר את הזווית ראייה שלו על חטא העגל, זה מי, אמרנו פרק ח', נכון? פרק ט', סליחה, פסוק ח', ועד פרק ט', פסוק כף א'. בסדר, מקובל עליכם? אז קחו 5 דקות לצורך זה, אבל זה ככה ממש מילה כמילה לא, בסדר? מה שלרוץ מעל המילים, אחרי זה נדבר על זה. שונה לגמרי, נכון?
לא, אומר שהם מרגלים אמרו שהארץ טובה ושהעם...
לא רצה.
לא רצה, אבל גם מרגלים לא אמרו...
שכחנו שיש 10, 10 מול 2. כאילו פה משה, נכון? הכל מאוד... מרים כועסת. הכל כל כך ברור, המרגלים חוזרים, אומרים הכל טוב, ולא אביתם לעלות, משום מה, כאילו, אתם סתם התעקשתם, אמרו לכם זה טוב, מה אכפת לכם? לא, לא אביתם לעלות. כתוב שם שלח לך. הקדוש ברוך הוא לא רצה. פה, אצלנו. נכון.
גם פה, כאילו,
משה, למה הוא אומר שבגלל זה, למה הוא לא נכנס לארץ את החיות השבות? גם נכון. למה שלא מוסכם? כאילו, לא מתחסקו, כאילו, אנחנו רואים על הפסלת מהם. אז עכשיו, הוא גם כאילו, כואב לפעמים. כן, נכון. אז איך אתם מסבירות את הפערים האלה? ושוב, אם אנחנו חושבים שיש כאן איזה, איך זה נקרא? איזשהו שכתוב כזה ועיבוד נתונים כדי שהכל יראה טוב בסוף, אנחנו לא בכיוון, נכון? מה באמת רוצה משה כשהוא משדר אחרת את האירוע הזה? הרי באמת כתוב שם שהם משה שולח אותם, שלח לך, הכוונה כרש"י אומר שם, אתה רצית, אני לא רציתי, אבל אתה רצית, אז אוקיי, זרום. ואחרי זה כשהם חוזרים הם אומרים במפורש, עשרה אומרים ארץ אחרית יושביה היא. פה משה משמין זה לגמרי, הוא אומר, מה פתאום? ויאמרו טובה הארץ.
זה היה של בחירה, של בחירה של מה אתם מסתכלים, כל דבר שאתם תפגשו בחיים, תוכלו להסתכל על איך שאתם רוצים, אבל בסוף זה היה בחירה של
אחרת. אבל הם אמרו טובה הארץ באמת?
כן, אבל
מה אמרו בהתחלה?
גם אמרו שהיא טובה.
מה אמרו שם? יפה, אמרו שם ארץ ההתחלה ודבש היא, וזה פרייה. נכון, זה ארץ ההתחלה וזה פרייה. אפס כי אז העם, נכון? מה שמשה אומר, הם אמרו טובה הארץ, ולא אביתם, משום מה, הוא לא אומר כאן אפס כי אז העם, אלא לא אביתם לעלות. מה הם היו? זאת אומרת, הרמב"ן שואל, מה אתה רוצה מהם כאילו? היו 10 נגד 2, למי הם צריכים לשמוע?
אבל בסופו של דבר זה חץ של עם ישראל, זה לא רק
מרגלים. למה?
שזה יש אחריות, היה גם את זה וגם את זה.
אבל הם שלחו אנשים, אנשים חזרו. הרוב אמרו, 10 אמרו, אפס כי אז העם. שניים אמרו, אלון נעלה. שמענו לעשרה. מה אתה רוצה כאילו? מה אתה ציפית?
זה אחריות גם שלהם וגם זה הם. איך
זה היה הולך שם, אבל גם הם הגדילו את זה ובחרו וכאילו,
זה לא
שהמשראל
היה נקי פה
מזה,
המרגלים אמרו, אז אנחנו
בחירו,
זה לא שכאילו, אין פה, זה
אחריות
שלכם גם
שעשיתם. סליחה שאני שואל, סליחה שאני שואל. נניח שנעשה עכשיו סקר פה, בסדר? נניח שיש פה רק, זאת אומרת, 12 בנות. 10 יגידו משהו מסוים, 2 יגידו משהו אחר, אני אלך, אני אקשיב ל-10 האלה. זה כאילו פלא? איך הקשבת על ה-10?
זה לא השם, אבל זה... לא, אבל זה יש
דיבור
אלוקים.
כאילו
אם
מעל 10
ו-2
יש מפקד
שאומר
ללכת כמו 2. יפה. אז מה שמשה כאן אומר, הוא הרי זוכר שכולם זוכרים את מה שהיה בחטא המרגלים. אף אחד לא התבלבל כאילו בינתיים. כולם הרי, האבא שלהם מת בינתיים כי הוא חטא בחטא המרגלים. זאת אומרת, כולם מתו הרי. כל האלה שהיו בגיל 20 מתו. אז כולם יודעים מה שהיה שם. רק משה אומר, אתם הייתם צריכים להבין שהאחרים אמרו את זה משום, הרמב"ן אומר, משום מורך לב אמרו כן. זאת אומרת, כשאתם הבנתם שהשם איתנו, מה זה אפס כי אז העם? הרי אתם אז אמרתם, הארץ זבת חלב ודבש היא, וזה פרייה, וזה בסדר. אפס, אמנם, עם אז, אין סיכוי. הרמב"ן אומר, אתם הייתם אמורים להבין ש... אין לאותם כאנשים סמכות להגיד האם אנחנו יכולים או לא יכולים, כי זה קשור בקדוש ברוך הוא. אתם לא האמנתם בקדוש ברוך הוא, לכן אתם באמת הלכתם אחרי 10. דרך אגב, בגלל זה יש לו קשר הדוק. הרי יש איזשהו סוג של, זה גם אמירה שבטח אומרים אותה עדיין בכל מיני מקומות, שנניח ילד בוכה סתם, אז אמא שלו אומרת, אני לא רוצה להחליט, אבל אמא שלו אומרת, אתה בוכה סתם, אני אתן לך סיבה לבכות, נכון? יש דבר כזה? היה פעם קטע כזה. אתן לך סיבה לבכות עכשיו. זה מה שבאמת רש"י אומר. אתם בכיתם בכיית חינם, ואני אעשה לכם בכייה לדורות. תשעה באב. עכשיו, זה יפה מאוד בתור חמשיר כזה, בתור איזשהו כאילו, הם בחו, עכשיו בוכים, אותו יום, מצוין, ניצחנו. אבל מה הקשר בכלל? הרי על מה הם בחו? הם בחושב שהם לא רוצים לבוא לארץ. מה אתה בסדר להם? בחייה של בית המקדש. מה זה קשור? אומר הרמב"ן, אם הייתם מבינים שהקדוש ברוך הוא איתכם, נוכח איתכם, אתם לא הייתם בוכים. למה בכיתם? כי אמרת, אני לא רוצה את הקדוש ברוך הוא איתי, או לא מאמין בזה. אז חורבן בית המקדש זה בדיוק סילוק השכינה, זה זה. הקדוש ברוך הוא לא יהיה איתכם. מה שסוגר את העניין הזה, זה פסוק למזיין אצלנו. אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש אותם, אז משה אומר, גם בי התענף השם בגללכם, לאמור גם אתה לא תבוא שם. סליחה? על איזה חטא משה נגזר לה שהוא לא נכנס לארץ? הזכירו לי. על הסלע, נכון? זה כבר באמת לא יפה, נכון מריה? כאילו אתה חטאת, קח אחריות, תגיד אני חטאתי בסלע. מה זה, מאיפה אתה מצמיד עכשיו את חטא המרגלים? לאיסור שלך להיכנס לארץ. מה את אומרת?
אולי
משלם אותו משנה. ואז?
ואז אולי.
נו. לא משכנע. שיבחר? אוקיי, אבל זה לא הסיבה שמשה לא נכנס לארץ. אחרי כל העניין, משה רבינו היה אמור להיכנס לארץ. היכה בסלע, או כעס לפי הרמב״ם, לא משנה, אבל בחטא ההוא, על זה כתוב, יען כי לא האמנתם בי, להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את העם הזה אל הארץ אשר נשבעתי להם, נכון? כתוב. מה פתאום משה קושר עכשיו בין החטא הזה לבין הכניסה לארץ שלו?
אולי גם פה
הוא מחליט
את
עצמו
כחלק מהעם, כל העם נענש לא להיכנס לארץ, אז אני חלק מהעם.
אבל זה לא נכון. אולי
בגלל...
אבל לא על זה היה עונש, כאילו.
אולי בגלל זה הוא חוזר
בסלע. מה זה אומר?
שאולי בגלל הכעס שלו, אז הוא לא
ראה...
לא יודעת, אז הוא
לא
הצליח לחנך אותם
לדיבור. עברו אבל 40 שנה מאז. כמעט 39 שנים עברו מאז.
עדיין
הוא כעס. עדיין כעסתי. בגללכם, כעתי בסלע. הצבנתם אותי.
זה מה שגרם לי בסוף
כן.
גם
זה נכון. אז תזכיר את יהושע.
לא, כאילו, בא להגיד שיהושע
הוא מפשיט. הבנתי, כן, אבל כאילו, זה לא מצדיק לומר דבר שהוא לא אותנטי.
אולי בגלל זה שהם לא תקסו לה ורקשיב לו.
כן. זה שהם לא הקשיבו לו, בגלל זה בסוף הוא היה צריך להקות בסלע. איך... אני אומר את זה בזהירות. יש בזה משהו שקצת נשמע כאילו חמוץ עדיין קצת, נכון? אז הרחם הקדוש שואל את השאלה הזאת כמובן. הוא אומר, סליחה, לא ראינו שהקדוש ברוך הוא התענף משה על האבון הזה. רמב"ן אומר, דרך אגב, גם בי התענף השם על משהו אחר, כאילו. דחוק מאוד, נכון? ממש דחוק, כי ההמשך הוא יהושע, שהוא בעצם הוא המשך החטא הרגלים. אלא מה? אז הוא אומר ככה, והנכון הוא, על פי חז"ל שאמרו, הפסוק, ויבכו העם בלילה וגומר, הקבעו בכייה לדורות, כולה על חורבן הבית, ואמרו עוד שאם היה נכנס משה לארץ והיה בונה מקדש, לא היה הבית נחרב, שאין אומה ולשון נוגעת בו. זאת אומרת, אם בית משה היה כן נכנס לארץ, לא היה חורבן הבית בשום אופן. ואז מה היה קורה? ואז אם היו חוטאים, אם עם ישראל היה ברמה גבוהה, אז לא היה חורבן ולא היו חוטאים, והכל מצוין, גאולה שלמה. אבל כיוון שהעם בחרו בחיית חינם, כיוון שהעם ירדו, אם משה באמת ייכנס לארץ, אז לא תהיה גלות. לא תהיה גלות, אז מה יקרה? בדיוק, זה כתוב בפרשת לך לך, שכשאברהם עובר את הברית בין הבתרים, הכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ידע תדע, יבוא יום ועם ישראל יחטא. אתה אמור עכשיו לבחור בין שתי אפשרויות, או גיהינום או גלות, כוונה או איסורים בארץ או גלות. וכתוב שאברהם היה נבוך, לא בחר. עבר כל היום והוא לא בחר. אמר הקדוש ברוך הוא, מה קורה לך? תבחר גלות. אז הוא בחר גלות. למה אברהם לא בחר? כי זה מאוד קשה לומר, אני מוכן שבתוך התוכנית אב של עם ישראל, יהיה שם גלות. למה בסוף הוא כן בחר גלות? כי אל מול האלטרנטיבה שבחטא יהיה גיהינום, יהיה חורבן לעם ישראל, עדיף גלות שהיא בעצם איזשהו כמו תרדמת כזה, שעם ישראל עובר מוות קליני שיש בסוף תחיית המתים. אז הגלות בעצם באיזשהו מובן, זה, יש בזה פן מסוים של הצלה לעם ישראל. ניתן דוגמה אחרת מחיים יותר של היום. חלק מהורדת מספר נפגעים בתאונות דרכים, קשור גם בין השאר לא רק לזהירות בדרכים או למכוניות יותר טובות, אלא להרבה יותר קידום של רפואה דחופה. יודעים הרבה יותר כזה טוב היום להציל חיים גם במצב קשה שפעם לא היה הצילים אותו. איך עושים את זה? אז אחת השיטות היום, שכל פגוע ראש וכל תאונת דרכים כמעט עובר מיד הרדמה, מיד מרדימים אותו. פעם זה היה אובדן הכרה, אדם היה פשוט מוות הכרה, אז בינתיים הוא רדום. היום יזום ומגיע האמבולנס, מיד מרדים. מה יש לכם כאילו? למה? יפה, כי אם יש במוח דימום חלילה, אז הלחץ במוח יכול לגרום לנזק אדיר, בלתי הפיך. תרדמת אומרת, אני מקפיא מצב כרגע. רגע, אין פעילות במוח, אין חשש שהלחץ הזה יגרום לנזק בלתי הפיך, או יש פחות חשש, נכון. בעצם גלות היא סוג שתרדמת, הקפאת מצב. עם ישראל עבר חטא חמור מאוד, או שלוש עבירות, או שנאת חינם, לא משנה. חטא חמור שגורם לאובדן, והקדוש ברוך הוא יכול להקפיא מצב למשך תקופה מסוימת, כדי לאפשר לעם ישראל להיוולד מחדש. אז גלות היא לא עונש על מה שקרה, אלא היא תכליתית, זה כדי שעם ישראל יוכל להיבנות מחדש. נכון שהיא כואבת מאוד, זה מאוד קשה לראות אדם שהוא כרגע מורדם, אבל זה מאפשר גם בחטאים חמורים מאוד לא להגיע למצב של פיצוץ על חזור. יפה. עכשיו כתוב שאם משה היה נכנס לארץ, לא היה תרדמת, לא הייתה גלות. אז מה כן היה אם היה חטא? היה חורבן, לא עלינו. אז משה אומר, בגלל אם הייתם ברמה גבוהה, אז לא היה לא גלות ולא חטאים גם. אז הכל היה מצוין. אם הייתם הולכים על המרגלים בצורה נכונה, אם כן, הארץ הזאת, אנחנו רוצים אותה, הולכים עליה, אז אתם הייתם ברמה של באמת נאמנות לדבר השם, היה באמת מצוין. אין חטא, אין גלות, הכל מעולה. מה הבעיה? שאתם לא הייתם שם, אתם בכיתם בחיית חינם. כלומר, אתם אמרתם, אני לא שמח לקדוש ברוך הוא. כתוב כי חזק הוא ממנו. מה שאומר, ממנו זה או מאיתנו או ממנו. זאת אומרת, עם ישראל לא האמין בקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אין אמון בקדוש ברוך הוא, ואני אכנס לארץ, תהיה בעיה גדולה. מה הבעיה הגדולה? שאם יהיה חטא ויהיה חטא, אין אפשרות לגלות, אין הרדמה, אין חומר הרדמה. אז משה אומר, נכון שלא בגלל, לא זה החטא שגרם לי לא להיכנס לארץ. בפועל, היה את הסלע. אבל בשבילכם, לא נכנסתי לארץ, כי אם הייתי נכנס לארץ, זה היה כאילו ווליום יותר גבוה, ואז אם היה חטא, הוא היה חמור ביותר. ניתן דוגמה אחרת פשוטה, ואנחנו בזה נסגור את העניין. נניח ש... את רוצה נניח לבקש משהו ממישהו. יש מקרים שבהם כדאי לבקש מדרג נמוך יותר. אני לא ללכת עד המנכ״ל של החברה, ללכת למישהו יותר נמוך. למה? כי אם המנכ״ל יגיד לא, נגמר הסיפור. אם הקטן יגיד לא, זה לא נורא. יש משהו, זאת אומרת, אם הייתם ברמה גבוהה, הייתי נכנס לארץ, והיה מצוין. אבל כדי שיהיה אפשר לצאת מהארץ, כדי שיהיה אפשר עדיין לגלות ולהציל אתכם בזמן חץ, אסור שאני אכנס לארץ. זה נקרא בגללכם. זה, כל זה אומר, אור החיים הקדוש, אומר שהנקודה הייתה, בשבילכם, בסופו של דבר, נגזר גם עליי לא להיכנס לארץ. נכון שבפועל מה שגרם לעונש הזה אצלי, הוא החטא שלי, הוא לא קשור אליכם. אבל דעו לכם שכל העסק נבע כתוצאה מהנמחת הקשר ביניכם לבין ריבונו של עולם. המרגלים. כן? אז שוב, את זה אי אפשר לומר בזמן אמת. כי רק אחרי מעשה שהבנתי מה קרה בסלע, יותר מזה, אגב עוד נקודה אחת, הוא אומר, אם משה היה מדבר בסלע ולא היה מכה בסלע, היה כזה קידוש השם שמרומם חזרה את עם ישראל. זאת אומרת, היה פה איזה קריסה של עם ישראל, משה רבנו לא יכול בהקשר הזה לחזור לארץ, יש רק אפשרות אחת לתקן את זה, אם משה היה מקדש את השם בסלע, עם ישראל היה עולה, מבין שבדבר השם שמיים נעשו, ואז היה אפשר באמת להשיב חזרה את הדרגה ההיא. מכיוון שהוא לא עשה את זה, אז ישר אותה באמת ירידה, פער הזה, ואז משה חייב לא להיכנס לארץ. זה בעצם אורח חיים הקדוש שם.
דווקא בסיטואציה הזאת של הדיבור, של הקרה בסלע,
כן. וזה מה שאנחנו רואים את עם ישראל, נראה, כאילו מיוב...
לא הקה, הדיבור הסלע.
הדיבור. אז כאילו הם היו במעמד הר סיני, זה הרבה יותר גדול, כאילו הבין נכון. שם זה לא עובד.
נכון, כנראה שהנקודה הייתה ביחס בין השגחת השם לבין החומר. מה שאותם כן, אנשים בחו, זה לא על האם יש השם בכלל בעולם, אלא האם אפשר להיות תחת השם גם בטבע. והסלע היה בדיוק האפשרות לראות שמשה אומר בדבר השם והטבע מקיים, כאילו, פועל, כן? זאת אומרת, זה לא סתם חוויה מכוננת. זה חוויה בהקשר הזה של האם אלוקים בארץ. האם אפשר לדבר גם לסלע? האם אפשר לחיות קדושה גם בטבע? ובאמת, הנקודה הזאת היא לא חטא נקודתי, אלא היא סוג של, כאילו, ביטוי. זאת אומרת, אם היינו ברמה גבוהה, היינו מבינים את זה מאליו שאפשר לומר דבר והסלע נענה. מכיוון שלא עשינו את זה, זה לא סיבת העונש. זה סימן למשהו, לאיזושהי דרגה. זה נקרא בגללכם. אני חושב שבהקשר הזה, כל ספר דברים, הוא לא עוסק בהנהגת בחירה חופשית, כאילו. מה קרה, מה היה התוצאה, מה בחרתם, מה קיבלתם. אלא בהנהגת הייחוד. מה השם ראה בכל זה? אחרי פרספטיבה של 40 שנה, איך השם הוביל אתכם דרך הדבר הזה? לכן גם בחטא העגל זה ככה, וגם כאן זה ככה. מה שמשה כאילו אומר להם זה לא מה קרה, אלא מה השם רצה לומר לכם בדבר הזה. מה למדנו מזה. וזה בעצם הבשורה של ספר דברים. יש פה עוד המון מה לדבר על עוג מלך הבשן, ואולי כדאי לתת לכם מראה מקומות. יש סוגיה נפלאה בין היה מסכת ברכות חלק שני, בפרק תשיעי בפסקה ח' ת' י' עוסקים שם באוג מלך הבשן, סליחה, ח' ות', זה מעמוד 105 בהוצאה החדשה ועד עמוד 107. דברים נפלאים על המאבק שבין אוג מלך הבשן, בין החומר בהתגלמותו בגסות שלו, לבין דבר השם, לבין משה רבנו. זאת אומרת, המלחמה הזאת מול אוג היא לא רק מלחמה בין שני אנשים גדולים, משה ואוג, או גדולים וגדולים יותר פיזית, אלא מלחמה בין שתי תפיסות עולם שונות לגמרי, של מה גובר על מה, הרוח או החומר. ואוג מלך הבשן היה שיא החומר, משה היה שיא הרוח. אז כדאי ללמוד את הסוגיה שהיא ממש חשובה וגם אקטואלית מאוד, של איך עם ישראל צריך להגיב מול כוח חומרי של הגויים, שאוג מלך הבשן הוא בית הדוגמה לזה. אז בעצם ספר דברים, אני רק אסגור את העניין הזה, ספר דברים הוא לא חוזר על שום דבר פעם שנייה, ממש לא, אלא הוא יוצר זווית נוספת על כל האירועים הללו. ולא סתם משה בוחר אירוע אחרי אירוע, ואגב זה קצת כאילו משונה שבסקירה שהוא עושה, אז מרגלים קודם לחטא העגל, הרי בהקשר ההיסטורי, החטא העגל קדם כמובן, אלא משה כאן בעצם יוצר פה איזשהו עיבוד מחדש של כל האירועים במבט אחר. איפה הייתם למול השגחת השם? זהו, זה כאילו סדר אחר מאשר הסדר של מה שקרה. טוב, זה עוד 4-5 שעות כדי להבין מה פתאום, זאת אומרת, איך עכשיו כאילו מעגלים ואוג מלך הבשן פתאום, כאילו איפה, אתה יודע, היה כאילו בין לבין 40 שנה ואז חטא העגל פתאום בעוד שבועיים. נכון, באמת דורש עיבוד מחדש. בכל אופן, זה הבשורה בספר דברים, זה היכולת לראות את הדברים בזווית נוספת. לכן אין סיכוי שיש פרשייה כזאת או אחרת שנאמרה פעם שנייה כאן ואין בה חידוש מסוים. זה חשוב שאנחנו נמשיך עם זה לדורות, עם העיקרון הזה. כן.
אני
זה מה שהוא אומר. כן, נכון. מכיוון שאין בחירה חופשית לעם ישראל על היותו, אלא רק על האופן שבו זה קורה לו, אז עצם הכניסה לארץ היא הבטחת השם. היא לעולם תגיע. השאלה היא רק באופן הכניסה, באיזה גובה. אז היה אפשר להגיע על כנפי השכינה. הגיעו, אני על חמו. עד לכאן פרשת דברים.